לפי מדרשי חז"ל, המעלה של אברהם אבינו, בעיקר הנושא של האישיות שלו, זאת המלחמה בעבודה זרה. חז"ל מתארים איך שאברהם גם משכנע אנשים שלא לעבוד עבודה זרה, שובר פסלים. חז"ל מתארים שאפילו שורפים אותו באש, מנסים לשרוף אותו באש בגלל העניינים הדתיים שהוא מתווכח עליהם, שהוא מסית נגד עבודה זרה. גם הרמב״ם מתחילת הלכות עבודה זרה, כשהוא סוקר את תולדות עבודה זרה, הוא מתאר את אברהם אבינו כלוחם הגדול למען אמונת הייחוד, כלוחם הגדול נגד עבודה זרה. הוא מתאר את אברהם אבינו כמי שכתב ספרים רבים בנושא הזה, ספרים באמונה, והקים תנועה רוחנית גדולה מאוד, שזה הנושא שלה. הגמרא, מסכת עבודה זרה, אומרת שלאברהם אבינו הייתה גם מסכת עבודה זרה עם מאות פרקים. לכאורה, אם כן, לפי חז"ל, עיקר הנושא של אברהם אבינו אמור להיות הנושא הרוחני, כלומר המאבק נגד האלילות, המאבק למען אחדות השם, עם כל ההשלכות שיש לסוגיה הזאת. אבל כשאנחנו פותחים את פרשת לך לך, זה בכלל לא הנושא. הנושא שבו פותחת פרשת לך לך זה לא ביאור עבודה זרה, זה לא אמונה באל אחד. הנושא הוא להקים עם ועשך לגוי גדול. לא מוזכר, אפילו לא ברמז, שתפקיד הגוי הגדול הזה הוא להפיץ אמונה או להילחם באלילות. גם בהמשך פרשת לך לך, זה לא הנושא של אברהם אבינו. היינו מצפים כשאברהם אבינו יגיע לארץ, עיקר ההתרחשות המרשימה שעליה ידובר בפסוקים זה איך הוא משכנע אנשים לעבוד את השם, איך הוא מבאר עבודה זרה. האירועים העיקריים של פרשת לך לך מתארים את אברהם אבינו כסוג של מלך, לא כסוג של איש רוח, לא כסוג של איש דת, אלא במידה רבה אברהם אבינו של פרשת לך לך הוא סוג של מלך. הוא מתפקד מול מלכים. אברהם אבינו בפרשת לך לך, עיקר הזירה שבה הוא מתמודד היא לא הזירה, נקרא לה הדתית, לא הזירה הרוחנית, אלא הזירה הממלכתית. שם עיקר ההתמודדות, המאבקים, ההתרחשות המרשימה ביותר של אברהם. אברהם אבינו בתחילת הפרשה מגיע למצרים, מתמודד חזיתית מול המלך המצרי שנחשב כל יכול, הכל מותר לו, כן, אפשר לקחת את האישה ולהרוג את בעלה ואין לו ברירה, הוא צריך להגיד אחותי. ואברהם ושרה, שהם אנשים אנונימיים, יוצאים ברכוש גדול. המלך מושפל והם יוצאים עשירים מאוד מההתרחשות הזאת. אברהם יוצא על, כידו עליונה, כמי שבעצם ניצח מלך. גם מיד אחר כך, אחרי הפרידה מלוט, שהיא כתוצאה מהעשירות של אברהם ולוט, התרחשות של מלכים, ארבעה מלכים נגד חמישה, ואברהם יוצא לקרב נגד מלאכים, נגד ארבעה מלאכים חזקים שניצחו חמישה, והוא מנצח אותם. פעם שנייה כבר שאברהם מופיע בזירה הממלכתית, הפעם כלוחם מנצח, אחרי שובו מהכות את כדור לעומר ואת המלאכים אשר איתו, הוא מגיע אל עמק שווה, הוא עמק המלך. חזל, רשי, עמק המלך, הושבו כל האומות, המליכו את אברהם. אברהם מונה למלך, לא פחות ולא יותר. עם מי אברהם נפגש? עם מלכי צדק. רק אז, רק סביב הזירה הממלכתית, אנחנו נפגשים פתאום עם משהו רוחני, דתי. מלכי צדק, מלך שלם, לא אברהם אבינו, הוא זה שאומר, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. המשפט הזה, הדתי הזה, המאוד מאוד חשוב, שיש אל עליון קונה שמיים וארץ, ולא פסל ולא אליל, נאמר מפיו של מלכי צדק. מי שאומר ברוך אל עליון, זה לא אברהם, זה מלכי צדק. רק אחרי שמלכי צדק משתמש בביטוי הזה, אז גם אברהם, כשהוא נפגש עם עוד מלך נוסף בפרשת השבוע שלנו, וכבר פגישה רביעית עם מלכים מול מלך סדום, הוא אומר למלך סדום, אני לא רוצה לקחת שום רכוש. למה? הרימות ידי אל השם, אל עליון קונה שמיים וארץ. אבל כל הזכויות שמורות למלכי צדק. המשפט הזה, השם אל עליון קונה שמיים וארץ, מלכי צדק אמר אותו ראשון פעמיים. אברהם עכשיו, באווירה הזאת, גם הוא אומר, לא מוכן לקבל שום רכוש. ארבעה מפגשים של אברהם, פרשתנו עם מלאכים. הזירה שבה אברהם בוחר להתמודד, שהקדוש ברוך הוא מפגיש את אברהם, היא זירה של מלכות. אברהם הוא סוג של מלך. הוא הולך להקים עם, למרות שכרגע אין לו אנשים או קצת אנשים, הוא הולך להקים מדינה, הוא מתנהג כראש מדינה. הוא מתנהג כמי שיש לו חיילים וצבא. והוא בא להתמודד עם מלאכים, ולכן לא פלא שבסוף פרשת השבוע שלנו, כאשר הקדוש ברוך הוא יחליט לשנות את שמו של אברהם, הוא לא יקרא לו בשם שמבטא עניין רוחני, אלא דווקא עניין לאומי, עניין אולי אפילו אומר בינלאומי, אב המון גויים. מה זה אב המון גויים? אתה הולך להיות מלך אחראי על המון עמים. המון, אתה הולך לשלוט על המון מלכים. מלכים מחלציך יצאו כביכול. למה זה הנושא? למה הנושא של אברהם הוא הנושא הלאומי? למה הנושא של אברהם זה להקים עם? למה על זה התורה מדברת כל כך הרבה? על הזירה הממלכתית, על אברהם שנאבק מול מלאכים. ויוכח עליהם מלאכים, אומרים חז"ל זה אברהם, כמו שאנחנו רואים כל יום בתפילה. גם בפרשת השבוע הבא, אברהם יתמודד עם מלך פלישתים, פעמיים, שתי התמודדויות יהיו לו פרשת וירא. עם מלך פלישתים, יש שתי נסיבות. אברהם, המקבילות שלו, האזור שבו הוא מתמודד, האנשים שמולם הוא בא במסע או מתן כזה או אחר, זה המלאכים. אברהם הוא מלך. לכאורה הסוגיה של אברהם אבינו היא אמורה להיות סוגיה אחרת. הסוגיה של אברהם אבינו, לפחות לפי מה שחזל תיארו, מה שהוא עשה עד היום, הוא שבר פסלים, כתב ספרים, הפיץ יהדות, אמונה ברוח, מטיף איש דת, איש רוח, נביא, איש אלוקים. למה להקים אומה? למה זה הנושא? זה לא הסוגיה. הסוגיה היא הפסלים, היא האמונה באל אחד. זאת הסוגיה. למה הפתיחה היא ואשחל לגוי גדול? כן, תודה. נכון, אבל אני חושב שהאירועים הכי כבדים ומשמעותיים בפרשת לך לך זה האירועים הממלכתיים. זה נכון שהוא בונה מזבח וקורא בשם השם, אבל לא מתואר שמה בהרחבה איזה אירוע רוחני שהוא בא ושבר את הפסלים של הכנענים, או לפחות שכנע אותם ולימד ודרש. לא, היציאה שלו למלחמות גם אם הם לא רק הדתי, הוא לא בא ללחם על האמונה, הוא יוצא למלחמות. האירועים המסיביים, המרכזיים של פרשת לך לך, הם לא מול ריבונו שלו. זה מוביל אותנו לשאלה יסודית מאוד בספר בראשית, יסודית בכלל בכל חיינו. למה זה כל כך משמעותי לבחור את האומה הישראלית? לכאורה מה שיותר חשוב זה להאמין בהשם ולא באף פסל, ולעשות את רצונו, לשמור דרך השם צדקה ומשפט. למה צריך אומה בשביל זה? למה זה כל כך משנה? שלא יהיה אומה, שיתו שכם כולם לעובדיך, שיקירו וידעו, יזנחו את פסיליהם, יעזבו את עצביהם ויקבלו כולם את עול מלכותך. מה זה אכפת לי עם? מה זה משנה? למה צריך אומה בשביל הדבר הזה? צריך רעיון, צריך אמת, צריך רוח, צריך ספרים טובים. בתחילת תורות התחייה הרב קוק מנתח בצורה מאוד מעמיקה את סוגיית היצר הרע. היצר הרע הוא המחסום שגורם לנו בני האדם לא לקבל עול מלכות שמיים, כי עול מלכות שמיים זה קודם כל להכניע את עצמנו לפני המלך, לדעת שצריך לעשות את רצונו ולא את רצוננו, לתת לו את המרכזיות ולא לאגואיזם שבנו. והיצר הרע המאוד אגואיסט, המאוד אנוכי, שנמצא ומקנן בליבנו, לא מוכן לקבל מלכות שמיים. ולכן גם כשהוא מוכן קצת לשמוע על איזשהו גורם עליון, הוא ידאג כבר היצר הרע שהגורם העליון הזה לא יפריע לו יותר מדי. הוא יציג ויצייר את אותו גורם עליון כגורם כזה שמשתף איתו פעולה. למשל, הוא יאמר שאותו כוח עליון הוא גם אנושי, גם לו יש חולשות אנושיות. טוב, אז גם אלוקים הוא האל, הוא קם גם הוא, יש לו קצת מגבלות, גם לו יש קטעים לא הכי תיאוריים בחיים. הוא יציג את האל כרודף כוח, או כתאבטן, או כעצלן, תלוי במקומות השונים בעולם. היצר הרע, גם כשהוא ייאלץ להבין שיש משהו עליון מעליו, הוא ידאג לעצב אותו בדמות נוחה. למשל, יש מקומות בעולם שסוגדים לפסלים גדולים מאוד מאוד, שמישהו שכל הזמן נראה נח כזה וישן. נראה כל הזמן למה? כי זה מה זה נוח ככה, להציג את האלוהים כזה נח. זה יצר הרע, מציג אותו כזה. טוב. או לפחות שאלוהים הוא מוגבל. זאת אומרת, הוא לא מדורש ממך שינוי של הכל, של כל תחומי החיים. הוא בתחום מסוים. יכול להיות שיש כמה אלוקים. זאת אומרת גם בי יש כמה נטיות, זה לגיטימי, שאני לא תמיד אחד בחיים שלי. בסדר. למזלנו, יש לנו גם יצר טוב. יש בתוך כל אחד מאיתנו גם יצר טוב. צלם אלוקי. שכן שואף בתוך תוכו למשהו טהור. טוב באמת. בלי חסרונות. בלי להיכנע, בלי לוותר. יש בתוכנו גם יצר טוב. שאם נותנים לו לדבר, אז הוא באמת רוצה שכל מעשינו וכל חיינו יהיו באמת מלאים צדקה ואמת ומשפט. והיצר הטוב הזה שואב מדמות על, נקייה, תאורה, מלאה חסד, מריבונו של עולם שרק טוב הוא ללא חסרונות ולא שלמות, וממנו אנחנו שואבים תקווה ועידוד להיות טובים כמו. המאבק בחיים האישיים בין היצר הטוב ליצר הרע מוליד את השאלה איך אתה מצייר את אלוקים, איך אתה מציג אותו לנגד עיניך, איך אתה מאמין בו, מה אתה רואה מולך, מה אתה מחפש בו. יש תקווה לדבר עם אנשים באופן אישי, לעורר אצלם את היצר הטוב שבקרבם, ואם תעורר את היצר הטוב שבקרב האנשים, תוכל לאט לאט לשחרר אותם מהתפיסות האליליות, ושהחלום שלהם של הערצה, את מי הם יעריצו ואיזה דמות אלוקה תהיה לנגד עינם, תהיה באמת יותר עליונה וטהורה ואצילית. וזה מה שאברהם עושה המון שנים. הוא פונה ליצר הטוב של אנשים. הוא מנסה ללבות את היצר הטוב. לעורר את הצדקה והחסד והאמת והיושר. וככל שהוא יעורר יותר את היצר הטוב, יש עם מי לדבר. האמון של האדם בטוב הזה, הישר, הנחוש, הלא מתפשר, הולך ומתחזק. ואז הוא מסוגל להיפרד מהפסלים ומהאלילים. מה זה לשבור? זה לא אירוע חיצוני. זה לא עוזר שתשבור פסלים. צריך לשבור בתודעה. היכולת של אדם להיפרד מציורים נמוכים, היא כי יש לו אמון בטוב. כן, אני מתוכו, מבשרי, איך זה אלוקה? כשאדם מוצא בתוך עצמו עוצמות של טוב וחסד ויושר אמיתיים, גדולים, שמאחדים את כל החיים, אז יש לו, הוא מסוגל להשתחרר מציורים נמוכים ולאט לאט לחלום על אלוק הגדול. ולמרות כל המאמצים הגדולים מאוד של אברהם אבינו, אברהם רואה שהוא לא מצליח לחולל מהפכות בכלל האנושות. משהו לא מצליח להשתנות לגמרי. מה עוצר? מה עוצר, מה מונע את היכולת של אברהם לעורר את היצר הטוב, את האמונה הטהורה בכל הלבבות? המדרשים מתארים שהאויב הגדול של אברהם אבינו היה המלך נמרוד, והוא המלך, הוא זה שציווה להשליך את אברהם אל האש. כמו שחנניה, מישאל ועזריה, מי שהיה נחוש להשליך אותם לאש, זה היה נבוכדנצר, המלך. כי באמת, יש הבדל גדול בין המישור האישי למישור הלאומי. זה נכון שכל אחד מאיתנו יש לו חיים אישיים, אבל לכל אחד מאיתנו הוא גם חלק ואזרח של עם. והלאום, העם, המושג של לאום ועם, זה כוח שיש בו רק יצר הרע. להבדיל מהאדם הפרטי שיש בו קול של יצר טוב, האומה, הלאום, רק יצר רע. אין שום יצר טוב בכלל. להתגדר בתור עם ולדאוג רק לעם שלי, העם שלנו, כל הזמן מלחמות בין עמים ושנאה בין עמים ועוינות ואגואיזם נוראי וכוחניות, במישור הלאומי יש המון יצר רע, יש רק יצר רע. אין שום דבר טוב בהיפרדות לעמים, אין שום דבר טוב בזה. למה שלא יהיה שיתוף פעולה? למה שלא יהיה אחווה? בגלל שהוא עם אחר, זה מין דבר מוזר, זה כולנו בני אדם וכולנו מתמודדים אותם בעיות, ואנחנו יכולים לעזור אחד לשני. מה זה משנה אם הוא שייך לעם אחר? מה זה קשור? למה זה חשוב? המישור הלאומי עוצר סכסוכים, סכסוכי גבול, אימותים, אינטריגות, מלא בעיות. כל עם עסוק רק בתוך שלו, לא מוכן לעזור לזולת, לעמים אחרים. נוצר פולחן של העמים, גאווה לאומית מטורפת, שנאה בין עמים. בשביל מה זה טוב? האנרגיה הלאומית היא עוצמתית, היא מאוד חזקה, היא מובילה אחריה, היא כובשת, אנשים יוצאים למלחמות, אנשים מתים בקרב, המלכות היא בעלת עוצמה בלתי רגילה, ואין בזה שום דבר טוב. הכל רק רע, רק טומאה יש בעמים.
מה שהלאום מוביל לאנשים של אותו העם זה לא טוב?
לא, כי למה לעשות לאום? בשביל מה? יש מועצה אזורית קריית ארבע, היא דואגת לכל האנשים בקריית ארבע, היא שונאת את המועצה האזורית, לא יודע מה, הר חברון, מועצה אזורית גוש עציון, יש מלחמה, כי אתם זה ואנחנו אמרת, בסדר, תדאג למועצה שלך, אבל למה להריב במועצה השנייה? למה מלחמות? לגנוב להם שטח, ולא לזה, ולריב איתם, זאת מלחמות כל הזמן, זה לריב. בשביל מה? זה אנרגיה, זה ניהול טכני. ברמה הטכנית, בסדר, אז יש נפה, ויש פה מישהו שנהל את העניינים בנפה הזאת. אבל הרגש הלאומי הוא משהו אחר לגמרי. הרגש הלאומי זה עוצמות שמובילות לעוינות, למאבקים אדירים. זה מלחמות בכל ההיסטוריה, מלאה מלחמות של מיליונים מיליונים שנהרגים. למה ארבעה מלכים צריכים לקחת בשבי חמישה מלכים? מה הקשר? תנהלו את המועצות שלכם, תנהלו את המדינה שלכם, מצוין. מה זה האנרגיה הזאת? להרוג, לכבוש, לטיל בשבי, לשדוד, לשרוף, לא להשאיר כלום. כל הזמן מאבקים, מאחורי הקלעים, לגנור. הכל מותר בין עמים. הכל מותר. בחיים שלנו בין בני אדם, לא יכולים להתנהגים ככה. בין עמים, הרב קוק מתאר באורות התחייה, גם בסעיף א', גם בסעיף ב', חיות. המהר"ל, נר מצווה, כותב, היחסים בין העמים זה יחסים של חיות בג'ונגל. ולכן דניאל, כשהוא מתאר חיות, סליחה, שהוא מתאר עמים, הוא מתאר חיות. הוא רואה את האימפריות, הוא רואה חיות מולו. הוא רואה את פרס, הוא רואה דוב. זה לא אז, הלאום הוא חייתי. אין שום דבר אנושי בעוד, בהתנהגות הלאומית. הכל פראי, תוקפני, חסר רחמים, אכזרי נורא. למה? לא צריך את זה. תנהל, בבקשה, תנהל. לא המלחמות, כן.
לכאורה זה
מציאות
שהקדוש ברוך
הוא יצר אותה בין בבין. לא, לא. הקדוש ברוך הוא רק יצר מגוון. פירוט, כל מיני משפחות. משפחותיהם. נכון? משפחות. משפחת כהן, משפחת לוי, הם גרים בשני בניינים, אז חייב להיות שיש שנאה תאומית. אם כל היום כל אחד יאסוף, יעשה ריגול לשני, וינסה להרוס לו וזה. לא. משפחות. טוב, אבל תראה מה זה משהו אחר. הבעיה הגדולה זה לא שזה נע משפחות, שנהיו אנרגיות עוצמות אדירות לאומיות שהן יצרות רע, רק רע. תסתכל מה קורה המלך פרשת השבוע שלנו, תראה איך המלך נראה, איך מלכים נראים בפרשה, איך הם נראים, מה זה מלך? מלך זה כאילו המייצג של העוצמה הלאומית, מותר לו הכל. זה שחיתות מטורף מהמלך, או שחיתות כלפי פנים או שחיתות כלפי חוץ. אנחנו פרשה הבאה אנחנו נראה מה זה סדום. נמרוד, זהו המלך הראשון, זה קראנו פרשת נוח, נכון? שבוע שעבר קראנו, זה המלך הראשון, הוא החל, הוא הקים את הדבר הזה, החל להיות גיבור בארץ, גיבור צייד, ותהי ראשית ממלכתו. הוא הראשון שהתחיל לדבר על מלכות. פירקו את זה, את המלכות שלו, אבל כנראה שהוא המשיך. ככה חז"ל מתארים, אני לא יודע בדיוק איך קרה, הוא המשיך איזה משהו. הוא הביסס את המושג הממלכתי. וזה לא היה חיובי בכלל. ולאט לאט, אני לא יודע בדיוק איך ומה, אבל נוצרו מדינות, ממלכות, ופתאום נוצר משהו מאוד מאוד קשה. זאת אומרת שאברהם מזהה, או קדוש ברוך הוא מזהה, אברהם מזהה, שיש פה עוצמה באנושות שהיא רק יצר רע. אין שם יצר טוב. ושם, בגלל שיש רק יצר רע, שם תבוא התמיכה המתמדת בעבודה זרה. הסיבה שעבודה זרה ממשיכה בעולם היא בגלל העמים, בגלל העניין הלאומי. העמים הלאומיים, האנרגיה הלאומית היא שורש התומעה של עבודה זרה. אלמלא הנושא הלאומי כבר היינו מזמן מתגברים על עבודה זרה. אברהם היה מצליח לעורר את היצר הטוב שבלבבות כמו בהרבה מקומות אחרים, ולתאר את הרוח. הבעיה בלאום. הלאום הוא אנוכי מאוד. הלאומיות היא מלאה אנוכיות. אין טובות בין עמים. אין דבר כזה שעם עושה לעם אחר טובה. בחיים האישיים שלנו, יש הרבה אנשים טובים עושים טובה אחד לשני. בין עמים אין דבר כזה. מאז ועד היום בין עמים אין דבר כזה לעשות טובה. הכל אינטרסים, הכל חשבונות. אין שום יחסי ראות אמיתיים, אין שום אמינות. תיזהר מאוד, עם אחד הוא איתך, מאחורי הקלעים הוא עם, הכל מלא תחמונים. אין יחסים כנים בין עמים, אין דבר כזה. בין עמים שנראים הכי הכי קרובים, אין דבר כזה. הם כולם חשדנים מאוד אחד לשני, ולא מאוד מאוד זהירים, ולא כל אחד יכול, והכל מלא אינטרסים. ועוד איך? אין חברים, אין דבר כזה בין עמים, אין. הכל מסחר ציני, אכזרי, מתוחכם, מלא תחבולות. עולם הדיפלומטיה זה עולם מלא מלא הרמומיות, ללא הפסקה. מוחות עוסקים בזה כל הזמן. תדע, כמה ריגוב, כמה התעסקות. אין שום אמון, כלום. הכל מאוד, במלמיות הכי שנראות לך, הכל מאוד 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 מחושב. ציני להחיד, אכזרי מאוד. אין, בעניינים בין המדינות, שום דבר. למה? בשביל מה זה טוב? למה? זה מיותר. אדרבה, משתמשים בנושא הדתי מדי פעם, בכל ההיסטוריה, בשביל תירוץ, בשביל מלחמות בין עמים. זאת אומרת, משתמשים בדת. יש כל מיני עמים שרוצים רוצים להתקדם מבחינה לאומית, להילחם, אז יש להם תירוץ דתי. ההתנהגות הלאומית היא פראית, היא חסרת רחמים, חסרת מוסר, כלום, אין שום כללים. בתחילת המאה ה-20 התאגדו, ניסו לעשות כינוס. כינסו בהאג, בהולנד, את כל ראשי המדינות של אירופה ואמריקה. התחבר איתך 1905, משהו כזה. האם אפשר לדבר? האם אפשר שכל נציגי כל המדינות מוכן, האם אפשר בכלל לדבר? קבעו רשימה של נושאים, לא הגיעו לשום הסכמה בכלום, לשום נושא. דיברו על דברים, על מה? על כללים של שבועים, מה מותר מה אסור בזמן מלחמה, כלום, לא הצליחו שום דבר, שום סיכון. למה? מלחמה, אף אחד לא סומך על השם. ככה כל ההיסטוריה האלה, עד לא מי, גם ימינו אלה, בוודאי, כן.
זה קשור על הצד של העבוד הזר, אנשים עובדים את הפסלים
שלהם. מה זה האלוקים? האלוקים זה הרוח שלך, זה השאיפות שלך, זה המוסר, זה הגודל. וכיוון שהנושא הלאומי הוא כל כך חזק, כל כך משפיע, אז הוא משפיע על כל האנשים, ולכן גם אלוקים הוא כזה. כי האדם לא יכול להיות עם טוב באמת. הרי ברגע שמציתים את הגפרור הלאומי, הוא חיה. אנשים עם חיות. העמים הם לא בני אדם, לא מתקים בני אדם. רק תצית את הנושא הלאומי, נגמר, אין שום יצר טוב. ואת האדם הוא בעצם מגלה פתאום בקרבו, שהוא נשטף לגמרי. ביצר הרע, ואף אחד לא יכול לעצור את זה. אין, אפשר לעצור אותו. זאת אומרת שהכוח הכי גדול בעולם, הכוח הלאומי, הוא כוח מלא רע. אז גם אלוקים לאט לאט מקבל תמונה כזאת. כי זה הגודל, כי זאת העוצמה.
זה, ככה צריכה אבל מדינה להתנהג או ש...
לא. אבל זה המצב. זאת אומרת שהמפתח לביור עבודה זרה ולקבלת עול מלכות שמיים תאורה, המפתח לא נמצא בזירה האישית, אלא בזירה הלאומית. שם נמצאת ההתמודדות העיקרית. וההתמודדות הזאת היא תהיה על ידי הקמת עם, לא פחות מזה. כל עוד לא יוקם עם שאין לו יצר הרע לאומי, ועד רבה. שמרכז האומה, האומה לא היחיד, המרכז של האומה זה היצר הטוב. כל עוד לא יוקם עם כזה, לא תפרוץ דרך. אברהם מופיע כמלך, ממש, מתנהג כמו מלך, כאילו הוא מלך של מדינה, שמה שמנחה אותו כמלך זה היצר הטוב. אין דברים כאלה, כולם באלם. המלך הזה מלא יצר הרע פרעה, נכנע לפני מישהו שפתאום יוצא כמנצח. אברהם יוצא למלחמה, מלכים יוצאים למלחמות. על מה הוא יוצא למלחמה? אין לו שום אינטרס, אפס אינטרסים. הוא יוצא לקרב נגד ארבעה מלכים בקצה השני של המדינה עם חיילים. על מה? הוא לא רוצה להרוויח שטח.
הוא
זה לא מסורל בסכנה. ממתי דבר כזה שאתה נלחם? איזה אינטרס? הוא לא מעם שלך, הוא נפרד. אחרי ייפרד לא תמימו, הוא נפרד. הוא לא בעם שלי. תדמי לעצמך, זהו, אדם עזב, הוא שייך לממלכה אחרת. ממלכת סדום. אבל לא בממלכה שלי. אז תציל אותו, לא, הוא נלחם נגד ארבעה מלכים. קצת אינטרסים, מחפשים, מלך סדום שואל לו, מה האינטרס שלך? כשאברהם אבינו חוזר מעקות את ארבעת המלכים, זאת תדהמה. תדהמה בינלאומית. ופתאום האמונה מתפרצת. האמונה פתאום יכולה להיאמר ולהתגלות, כי הופיעה מלכות חדשה, והנה בדיוק מה שרציתי, אומר אברהם. שיביא פה מישהו ויגיד, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. מצוין, זאת הייתה המטרה. כן.
הרב, תראה שכל הפרשה הוא לא מלך של אף אחד.
הוא מלך. עובדה שככה מתייחסים אליו. כתוב, רש"י אומר. רש"י אומר, מפורש פרשתנו, שממליכים אותו. ככה רש"י אומר. עמק המלך. מה? אבל הוא מתנהג כמו מלך, הוא לוקח צבא ונלחם. מול ארבעה מלכים. מי נלחם מול מלכים? מלך.
זה מבטא כוח של
אומה. זה עיקרון. זאת אומרת, אברהם יוצר קווים לדמותה של המלכות האידיאלית. זאת אומרת, הוא כבר עכשיו, הוא לא מלך בשטח, אבל הוא מתנהג כמלך. הוא מצייר את התוכנית של איך מלכות תראה. ויוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשיחי. מה זה משיח? אברהם הוא משיח. הוא סוג של מלך המשיח. הוא מבשר כבר את הופעת מלך המשיח. מלך המשיח יהיה מלך כזה, שילחם למען הצדק והמשפט, ללא אינטרסים, עם מיחות ועצרוך נעל, ואני לא אקח. למה? באתי ללחם. כמלך. מה זה? אין דברים כאלה בעולם. אברהם מנפץ את היצר הרע הלאומי, על ידי זה שהוא מקים מלכות שמלאה יצר טוב. מלכות של יצר טוב, זו הסוגיה. כשתקום מלכות שהיא כולה יצר טוב, יהיה אפשר להופיע את שם השם טהור בארץ. כי הוא שר המסך, הוא שר מסך הברזל. המחיצה הגדולה שמפרידה בין אנושות לבין ריבונו של עולם היא המחיצה הלאומית. אתה אומר את אותו דבר במילים אחרות. בסדר, זה אותו דבר במילים אחרות.
אתה חושב שאברהם יצא למלחמה כי וישמע אברהם כי נשבע אחיו.
כן.
זה
אחיו, בסדר. ואז מה? חוזר חזרה, חוזר חזרה, אומרים לו, ממנים אותו כולם למלך, נכון? ככה כתוב. למה מלכי צדק מגיע אגב?
הוא לא יצא בשביל צדק, הוא יצא לא בשביל צדק.
אז למה מלכי צדק הולך לקראתו? למה הוא רק הלך ללחם של אח שלו? מה? למה מלכי? למה פתאום, הוא לא קשור, מלכי צדק פתאום קם, והושבו כל האומות, המליכו את אברהם, למה? ומלך סדום ניגש אל אברהם, אומר, תהיה לי הנפש, והרכוש כך לך, יש פה שיח בין מלכים. חז"ל אומרים שהם באו ללחם נגד אברהם בכלל. אבל אני מוסיף עוד מדרשים. אברהם אבינו מנצח. פה. חז"ל אומרים שאחרי שהוא ניצח, באו כל האומות אל אוג מלך הבשן, שהוא גם מלך. אמרו לו, ראית מי זה אברהם הזה? מה הוא עושה פה? מה להם, עזבו אברהם, הוא אין לו עתיד. הוא עקר. זה יעבור. אין לו ילדים. למה הולכים לאוג מלך הבשן? וכשיצחק נולד, הם באים עוד פעם לאוג מלך הבשן, אומר המדרש. אומרים לו, תראה, יצחק נולד, אמרת שאברהם הוא עקר, הוא פרידה, הנה נולד. עזבו, יצחק זה לא, הוא ימות, הוא קטן שיקים. הנושא זה המלכות. זאת הסיבה גם, שכשעם ישראל יקבל את האמונה, זה יהיה על רקע של מאבק ומלכות. אנחנו לא סתם נקבל את האמונה שלנו. מתי אנחנו נופיע כעם מאמין? תמיד זה יהיה על חורבותיה של מלכות. המלכות. מלכות עגלה. אז שם, כשפרו המלך, זה מלכות. שמצרים יורדים ושוקעים בים, ויאמינו בהשם. כי כל עוד לא קורסת את המלכות הזאת, שמלאה יצר הרע, אז יש מחיצה נוראית, יש מלא עבודה זרה באוויר. צריך שתקרוס התפיסה המלכותית של אומות העולם, היצר הרע הזה, זה מנקה. אנוכי השם אלוקיך שרוצתי חמרת מצרים. ככה בונים אמונה. אמונה נבנית מתארה לאומית. כי אם לא מתארים את הלאום, יהיה תמיד יצר רע ענק. הרבה יותר חזק משל היחיד. ואין מולו יוצר טוב. אין. גם אומות העולם ניסו להקים איזה שאמור להיות היצר הטוב שאמור לסדר פה תנים בין העמים, מאוד עוזר, בכל מקום בעולם הוא מגיע האום ואומר, אני היצר הטוב, תרגעו וזה, אל תהיו כאלה רעים. זה מאוד יעיל, מאוד אפקטיבי, עד היום הוכח את עצמו. כן. זה החזון שלו, אנחנו בעזרת השם נגיע. בעזרת השם, לאט לאט, ככל שעם ישראל יותר ויותר חי את ממלכתו, אז העמים, היצר הרע הלאומי הולך ונחלש, העמים הולכים ונחלשים. זה המטרה, נכון? כששלמה המלך מולך בשיא תפארתו, אז כל היצר הרע הלאומי של עמים נחלשים. וככה אנחנו בעזרת השם, כשאנחנו חוזרים יותר לארצנו, זה החלום שלנו. וקוראים התרחשויות בינלאומיות מאוד מאוד גדולות, מהרגע שעם ישראל התחיל לחזור לארצו, להקים את ממלכתו, שינויים מאוד גדולים, טלטלות מאוד גדולות, לא פשוטות בכלל, כי הכוחות הלאומיים הולכים ומתעררים. הם עדיין נאבקים, אבל משהו קורה. יש פתאום איגודים כלליים, הרגש הלאומי בכל מיני מקומות קצת נחלש. מסובך, זה תהליכים ארוכים. זה הכל כתוצאה מזה שמלכות ישראל הולכת וקמה. כן. האנרגיה הלאומית היא רק יצר הרע. ויצר הרע. מה התפקיד שלו? כמו כל היצר הרע אחר. הוא עוזר לקיום, אבל הוא מלא יצר הרע. היצר הרע ביסוד שלו אמור לעזור לקיום שלנו. אבל הוא התנפח, הוא יצא שיער שבעיסה, הוא התנפח. הוא יצא מגדרו לגמרי. יצר הרע, יש יצר שאדם דואג למשפחה שלו, זה טבעי, זה נורמלי. אדם דואג למשפחה שלו, זה גם יצר רע, אבל קטן, טוב, דואג למשפחה שלי. אפשר להבין את זה, אבל זה כבר נהיה מטורף לגמרי, להילחם וזה. קוראים לזה בעמים, ליצר הרע הלאומי קוראים פטריוטיות. פטר באנגלית, לועזית, זה אבא, פאזר. מה זה פטריוט? הרגע שהבאי, כלומר הרצון המשפחתי. הוא יצא מגדרו, הוא שיגעון גמור. בגלל פטריוטיות, אז אתה שונא את העם של השני, מה זה הדבר הזה? אתה רוצה לדאוג לעם שלך? בבקשה, תדאג למשפחה שלך. מה זה הדבר הזה ששנאת תמים, וכל כך הרבה שפיכות דמים, ומה לא? מה זה? תגיד בבקשה, תדבר, למה להרוג את השני בשביל זה? תדבר, תגיד, לא, תגיד, תגיד, זה מזמן, מזמן זה לא להגיד. ארבעה מלאכים שרומסים ולוקחים בשבי ומשאירים אדמה חרוכה ושורפים הכל ובוזזים, זה לומר, מה האמירה בזה?
שורשים שאני לא יכולה שנה מסביר,
אחת הייתה כזו, זה הגוונים, אתה רוצה לומר, אבל אנחנו נאמר ליצר הרע, זה המשפחה. טוב, כמו כל זה כתוב באורות, באורות ישראל, הרב קוק מדבר על זה, עתידה כל האנושות להפוך למשפחה אחת, שיפסיקו הגבולות והמריבות והתגרות בין העמים, לשם אנחנו צריכים להגיע, כי זה תומה, זה כוחות התומה. ביום הוא אומר הנביא ישעיהו, יפקוד השם על צבא מרום במרום, ועל מלכי אדמה באדמה. אומרים חכמי ישראל, כל מיני ספרים, שהקדוש ברוך הוא ישחוט את שרי האומות, זה כוחות של תומה. מה זה? למה לריב? אתה קורא את מגילת אסתר, אתה רואה איזה כוח תומה זה. מה זה מלכות? זה כוח תומה מטורף. מה זה נבוכדנצר? כל זה, זה תומה. עד הדורות האחרונים זה ככה, וגם היום.
גם התורה נכנסת לחוקי משחק הזה. לכאורה התורה מצווה את עם ישראל גם להילחם ולפגוע בכל העמים.
לא.
כדי להראות את ה...
אני צריך לברר את זה, צריך במתי ואיך, אנחנו לא באים סתם ל... הנושא העיקרי הוא בוודאי, כמו שכתוב אצלנו, ונברחו בכלל כל מפחות האדם. הגרעין היסודי הוא צריך להיות יצר הטוב, לפעמים מתוך שיקולים של יצר הטוב, אבל הנושא העיקרי, הלאומי שלנו, זה יצר הטוב. זה הוקמה עם. אברהם אבינו, האיש הטוב הזה, מקים אומה. זה החזון. אומה שהמרכז שלה הוא היצר הטוב. זה חידוש שאין כמותו. אין דבר כזה בכל העולם. זה הנושא הלאומי שלנו.
בכל זאת יש מקום
למלחמה. לצערנו. אבל ככל שאנחנו נתחזק בזהות, בעוצמה הלאומית שלנו, אז היצר, היצר רע בכל עמים יחלש. כי לנו כעם אין לנו יצר רע. ברובד הלאומי אין לנו יצר רע. זה הפוך מאצל אומות העולם. אצל אומות העולם, ברובד האישי יש יצר טוב. וברובד הלאומי אין. אצלנו הפוך. ברובד האישי יש יצר רע. ברובד הלאומי אין. אין יצר רע ברובד הלאומי.
מה ההבדל בין זה לבין האנרכיזם?
בין מה לבין? לא
יודעת, בין מה זה? זה שלא יהיו עודמים?
לא יהיו מלחמות. יש מועצה אזורית, קריאת ארבע, מועצה אזורית ברלין.
מה העולם? התמורה העולמית האנרכיסטית.
לא אנרכיזם, מה קשור אנרכיזם? יש ארגונים, יש איזה, אבל מה המלחמות? מה קשור מלחמות? יש ראש העיר הזה, ראש האזור הזה. מנהלים את העניינים, בסדר, אנחנו בעד סדר והכל. מה זה אנרגיות לאומיות? בשביל מה זה צריך את זה? אתה, הפעם היה מלחמה בין שתי ערים במדינת ישראל? זה מטופש, מה, למה עושה מלחמה? מלחמה? אז זה נתנת נורא ביום, זה עבודה זרה. אתה רואה שתוך שניות זה הגיע לעבודה זרה. תוך שתי דקות זה הגיע לגליל לעבודה זרה. בוודאי. כי ברגע שאתה מנסה לחכות את היצר הרע של אומות העולם, הגעת לעבודה זרה. זה זר לנו, זה לא מתאים לנו. זה נורא רעיון. זאת העבודה זרה. העבודה זרה בעוצמתה היא בגלל הלאום. ולכן הנושא של פרשת לך לך הוא בראש ובראשונה לאומי. אברהם הולך להקים עם, זה החזון שלו. ישראל לגוי גדול. שם תהיה הפריצה. הוא מתגלה כמלך. וגם החזון שאליו יחתור ספר בראשית הוא החזון המלכותי. ספר בראשית יחתום ואולי מישהו, במידה רבה אפשר לומר, הגיבור של ספר בראשית, וזה יוסף. אפשר לומר שיוסף הוא הגיבור של ספר בראשית, כמעט חצי מהספר עוסק בו. הוא דמות מאוד מרכזית. כמעט חצי ספר. ולשם הספר חותר, הספר יסתיים ביוסף. ספר בראשית חותר אליו. הכל הולך לקראת יוסף. הוא הגיבור, הוא המסקנה של ספר בראשית. משנה למלך. תראה מה זה. לקחת, תראה מה קורה שבן של אברהם אבינו מגיע למלכות. תראה מה קורה. אין דבר, זה מטורף. הוא מגיע לשם, אין לו יצר הרע. את כל המנגנון המלכותי הוא מפעיל רק ליצר הטוב. רק יצר טוב. איך לחלק אוכל לכולם ושלא יחסר. הוא לא מחפש שום דבר לעצמו. יש לך סוד כלכלי. אתה יודע שעכשיו להיות שנות, שבע שנות צובע ואחר כך שנות רעב? אתה יודע איזה מידע, זה שווה מידע שווה הון. שעכשיו יהיה שבע שנים טובות ואחר כך רעות? אל תגלה את הסוד הזה לאף אחד. זה הסוד הכלכלי ששווה הכי הרבה כסף בעולם. תקנה עכשיו, אחר כך לא יהיה, אתה תמכור ביוקר. לא. אנחנו נדאג שיהיה לכולם. ירא המלך. תאסוף. יוסף לא מבקש דבר בתמורה. תבקש מהמלך תמורה. אתה מכרת לו את הסוד הכי גדול בעולם. שווה. לא, לא מבקש תמורה. כלום. משהו. כלום. האחים מגיעים אליו. למחיה שלחני אלוקים לפניכם. לאחיות אמרה, אני סמני אדון, איזה מלך זה? איזה מלך? זה ככה, נראה מלך. מזרעו של אברהם אבינו. הנה. ספר שמות יתחיל בזה ששוכחים את יוסף. אז באמת מדרדרת מלכות. וזה מאוד יהיה ברור, תראה מה קורה כשאין אברהם אבינו בתמונה. תראה, זה עם ישראל יחווה על בשרו, בצורה הכי כואבת. מה זאת מלכות תומה? מה זה מלכות? מה זה, איך נראית מלכות של אומות העולם? מה זה? נחווה על בשרנו. ומתוך זה תיבנה האמונה. ברור כשמש, מה באנו לעשות כאן בעולם? להקים אומה שהיא כולה רק יצר טוב. רק ככה ישבור הפסילים, רק ככה תתאר הרוח. לכן הדרך לעולם לקבלת עול מלכות שמיים של כל האנושות עוברת דרך ירושלים. אם לא חשם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. תמלוך אתה השם לבדך, איפה? בהר ציון, בירושלים עיר קודשך. רק דרך הזהות הלאומית הישראלית תופיע מלכות שמיים בעולם. נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. לא ספר בראשית, אם כן, אנחנו לא עוסקים בסתם אנשים. אנחנו עוסקים באנשים שהולכים להקים אומה, ממלכה. וכך אנחנו רוצים להיפגש וצריכים להיפגש איתם. כאנשים שבאים להקים אומה. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. הם באים להקים אומה. האומה תקום, בעזרת השם, יוביל אותה משה. איזה מין מלך, יאמר הכוזרי במאמר ראשון. מי זה המלך הזה? מי מוציא את ישראל מצרים? איש אלוקים, רוח, איש צדיק, ענוותן, לא רוצה לעצמו שום דבר. שפל רוח, צנוע, לא אוכל, לא שותה. זה המלך שיוצר, שמקים את הממלכה הישראלית הראשונה. איזה מין בן אדם, כזה רוחני, כזה מופשט, כזה טוב, ויתר אותו כי טוב הוא. כך אנחנו בעזרת השם נצא לדרך. כשדוד המלך ירצה להקים את ממלכתו, לפני שהוא ילך לירושלים, הוא יגיע לחברון. הוא קודם כל יגיע לחברון, וידבק באבות, יבנה את שורשי התפיסה של המלכות, יחכה בסבלנות. הוא לא ישתלט על אף אחד. יבואו אליו, יקבלו אותו למלך, ואז הוא ילך לירושלים. 7 שנים הוא יחכה פה. כי מכאן נבנה את המלכות. טוב, אני ממש מבקש סליחה, כי התכנון היה שאני אבוא 5:30, וכל המציאות לא הסתדרה עם זה, אני ממש מתנצל מאוד. ברוך השם, יש הרבה מכוניות בארץ ישראל, ומעט כבישים, לא יודע עוד מה יהיה. אבל אנחנו נשתדל. טוב, בהצלחה לכולם, בשורות טובות, חורף טוב.
אני רוצה לראות אותה, ואם יזכה יבחין בין... למעלה, למעלה. אם יזכה, ממש מה שאתה... תחזקות בשביל...